יש לנו כמה מטרות היום
ללימוד סוגיה מאוד מאוד מעניינת. מטרה אחת, לתת לכם היכרות בסיסית מה זה שיטת רבנו תם, מה זה שיטת הגאונים. כולם מדברים על רבנו תם, שומרים רבנו תם, לא שומרים רבנו תם. מה זה מבוסס? כמובן, יש כאן תופעה היסטורית, הלכתית מאוד מעניינת, שהשולחן ערוך פוסק רבנו תם, ומשום מה רוב עם ישראל היום נוהגים נגד רבנו תם. זה כמובן ההשפעה של וילנה גאון. אז רואים כאן איך שהתהליך ההלכתי הוא לא רק תהליך פנימי, אלא גם תהליך היסטורי, חברתי, שבעצם אפשר לומר שהשבעת וילנה גאון בכך שהתלמידים שלו הגיעו לארץ, ואז בארץ ישראל התקבל מנהג וילנה גאון, בכל תפוצות גלות, בכל תפוצות תבל, עם ישראל נהגו כמו רבנו תם. ככל שעם ישראל, ככל שארץ ישראל התחל להיות יותר מוקד, יותר מרכזית, אז המנהג של וילנה גאון לשמור נגד רבנו תם, שיטת הגאונים, בעצם התפשטה בכל העולם. אז כאן רואים שהתהליך ההלכתי ההיסטורי הוא תהליך דינמי, חברתי, לא רק תהליך פנימי ומבודד. אז קודם כל לתת לכם היכרות. נקודה שנייה, יש רב סולובייצ'יק, ונתמקד בעיקר בגישה של רב סולובייצ'יק. הייתי קורא לזה מאמר מבריק, אולי זה אחד מהמאמרים הכי קשים בכל הספר הזה של השיעורים לזכר אבא מורי, שיעורים שהוא הביא בגימל שבט ביום היורצייט של אביו. זה מאמר לא פשוט, מאמר מאוד קשה. ניסיתי לתמצת, לתת לכם את ראשי הפרקים, אבל המאמר מדהים. מדהים, מבריק. זה מפגין את הכוח של הלמדנות לעשות סדר, לקחת פרטים שנראים לנו כשרירותיים, כטכניים, כבלתי מאורגנים, ככאוטיים, ולעשות סדר שהכל מבוסס על ההיגיון, שיש עקביות ונקודות שונות בעצם מצטלבות. זה מבריק, ממש מתאים לראות את הכוח של הלמדנות. והמגמה השלישית זה כאן החיבור בין העולם הלמדני לעולם החווייתי, מאוד מאוד בולט, כי סך הכל אנחנו בודקים חוויית הזמן. ואין חוויה ואין מסגרת יותר קיומי ויותר פנימי לאדם בחייו כמסגרת הזמנית. מה זה יום, מה זה לילה, מה התפקיד של השמש, מה זה זמן, איך אני חווה זמן? אני נמצא בתוך זמן, אני לא יכול להשתחרר מזמן, הקדוש ברוך הוא לא חי בתוך זמן, אנחנו חיים בתוך זמן. אני חושב את זה הרבה, אני סובל הרבה מג'טלאק, אני טס לכל מיני מקומות, אני מנסה לחשוב מה הזמן עושה לי, ואיך זמן משפיע עליי, ומה זה ביטול זמן, ומה זה מעבר הזמן. זאת אומרת, זה הבסיס שלנו, זמן ומקום זה בסיס של קיומנו. וזה נותן לנו כלים ומילים וביטויים לחשוב מה הקשר שלנו עם הזמן. כמובן, המגמה הרביעית, למצוא ולחפש את נקודות החיבור בין השיעור היום לבין פורים. נעשה רשימה, כמה נוכל באמת לקשר את זה בכל זאת למשהו הקשור לפורים. אוקיי, אז נתחיל. אני מקווה שנצליח, כי אני אומר לכם, הסוגיה הזאת היא לא סוגיה פשוטה. זו סוגיה, צריכים באמת להתרכז. כמובן, השיעור היום יהיה הרבה יותר פרונטלי, כי אני אניח שלא כל כך הספקתי לראות את כל המקורות. פשוט המגמה, שתכירו את העולם הזה, את המחלוקת הזאת, ואת הלמדנות המדהימה. אוקיי, טוב. רוב הסוגיות בש"ס אומרות שלילה מתחיל מתי? צאת הכוכבים. כן, זו הסוגיה שלנו, זאת הסיבה שאנחנו לומדים את הסוגיה הזאת, פותחים מסכת פסחים, בית אומר א', מיד נכנסים לשאלה אור, יום, לילה, אבל ברור מהגמרא שצאת הכוכבים קובע. כן, ראית הגמרא והקיימלון, צאת הכוכבים, עד צאת הכוכבים יממו. כמובן הבסיס לכך הוא הגמרא במגילה דף חף, ואת הגמרא בברכות דף בית. מאיפה הגמרא לומדת את זה?
רמז, קשר ראשון לפורים.
נחמיה, כן. מה הקשר בין נחמיה לפורים? תשאל את רב מידע, לא את רב משה. מה שיגיד שאין קשר, מידי נגיד שיש קשר. כן, נחמיה, אני מספר עד על הפוסט פורים. כן, מה קרה אחרי פורים? פורים נתקע בין בעצם ספר דניאל לבין עזרא ונחמיה, בין תחילת ייסוד בית המקדש יש חלון של 18 שנה עד שעזרא ונחמיה חוזרים ומשלימים וגומרים את התהליך, את העבודה, ופורים נותן את האנרגיה להתקדם, את הפוש האחרון כדי להתקדם. יש שפת אמת מפורסם שפורים זה נס תחום גאולה סופית. זאת אומרת, זה נותן לנו את הכוח להגיע לנקודת הסיום. ואומר שאולי בגאולה עתידה גם כן יקרה איזה אירוע תחום גאולי שייתן לעם ישראל את הדלק כדי להגיע לנקודת הגמר. ככה אנחנו מסתכלים על מדינת ישראל, אנחנו לא חיים בעולם של גאולה, אין לנו בית המקדש, אין לנו מלך, אין לנו את כל מה שכיווינו, אבל אנחנו מתייחסים לאירוע הזה כהקפצה, כאירוע ניסי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו להקביץ אותנו, לקדם אותנו לקו הסיום. אז זה הפסוק בנחמיה, רק לקרוא את הפסוק, לכבוד נחמיה וכל האחרים שבנו את הארץ בדף חף. פסוק מובא בדף חף, אני חושב, אחרי נקרא את זה מברכות. איפה זה מופיע לך? אנחנו אומרים בית למעלה. כן, כן. ואנחנו עושים במלאכה וחיצים מחזיקים ברמחים, מעלות השחר, צאת הכוכבים, והיה לנו הלילה למשמר, והיום לעבוד, והיום מלאכה. זאת אומרת, מתואר כאן מצב עגום, קשה, שרבה אויבים, הרבה מתקפים, הרבה מתקפות, ועבדו ביום ושמרו בלילה. עשו הרבה פטרולים בלילה. זאת אומרת, כל המסרים מכל הגמרות, ברכות דף ב', מגילה דף חף, פסוק בנחמיה מפורש, פסחים דף ב', וכמובן את הגמרא בפסחים דף צדיק ד' למד א', מצד אחד, גמרא מאוד שפטנית, חז"ל ניסו למדוד את המרחק של העולם, את הרדיו של העולם, מצד שני לא היה להם את הכלים, אז יש כאן איזה חמוד שמנסים למתוח את הדמיון מצד אחד, מצד שני אין להם את הכלים, כי בעצם כל השיעור שלנו היה מבוסס על כך שלחז"ל לא היו כלים, כלי מדידה מדויקים. איך מדדו זמן? בהליכה. כמה זמן ייקח לי ללכת מרל או פרסה? אז בעצם לא היה להם. איך מדדו מקום? מרווח, מקום, surface area? יכולת זריעה, בית פרס או בית היכולת של השדה לזרוע שם ולקצור פרס של תבועה או קור של תבועה, בית קור, בית פרס. אז לא היה להם כלי מדינה, אז כלי מדידה זה התפתחות מודרנית. זה בעצם התפתחות שקפיצה את העולם המערבי דווקא, כי בשוויצריה גילו קוורץ וידעו איך למדוד זמן בצורה מאוד מדויקת, ובעולם הערבי לא גילו את זה. תשאל ערבי היום, תראה את ההר הזה, מה מרחק להר, הוא יגיד לך שני סיגריות. את הזמן שיקח לי לשן שני סיגריות. אז חברה, תרבות שהיא לא יודעת למדוד היטב ומדויק, לא יכולה להתקדם, כן? אני רוצה לעשות ניסיון במעבדה, אז אני אקח, בסדר, פחות או יותר, נקצים קצת מים, ופחות או יותר, נשים קצת מלח, ונחמם אותו, פחות או יותר, 3-5, זה לא ניסיון, ניסיון צריך להיות מדויק, ומדידות, וכמה מים מכניסים, וכמה מלח, וכמה זמן, ואיזה חום, וכדי להתקדם צריכים לחמת את העולם שלנו, כדי לחמת את העולם שלנו, צריכים למצוא כלי מדידה מדויקים. אז הקפצה המודרנית זה חלק בגלל שיש לנו כלי מדידה. אנחנו יכולים למדוד אפילו ננוסקן, אפילו שנייה של שנייה, רגעון של רגעון. אז שאני יכול למדוד בצורה כל כך מדויקת, כן? רוצה להגיע לירח, אני לא יכול, בסדר, נשים קצת דלק, ונשלח את הרקטה, ובסדר, פחות או יותר, נשים קצת גז. צריך למדוד מדויק, אחרי נפצבס את הירח. אז ככל שאתה שפטני יותר, צריך להרבה הרבה מדויק. אז דיוק בחיים זה מאוד מאוד חשוב. ממליץ לכל אחד פה להיכנס וללמוד באוניברסיטה, מי שגיע לאוניברסיטה, לימודים מדויקים, לא רק לימודי אומנות ושירה וספרות, אלא מתמטיקה, חשבון, מחשבים, פיזיקה. גם אם אתם לא נכנסים לתחום הזה, כדי לאמן את המוח שלכם איך לחשוב בצורה מדויקת. כי בחשבון אין הרבה תשובות. מי שקורא ספר, יש גישה זו, וזאת הגישה שלי, וכך אני מתרשם מהסיפור, וכך הוא מתרשם, יש בזה כמובן חשוב, סובייקטיביות, אבל גם חשוב שבחשבון יש תשובה אחת, או נכון או לא נכון, וכדי להגיע לתשובה לפעמים זה ייקח לך עשרה דפים של דיוק, כדי להגיע למסקנה מדויקת, בדיוק בחיים מאוד חשוב. אז כל הגמרות בעצם מוסרות לנו שצדק כוכבים זה לילה. חוץ מאיזה גמרה, שלחתי לכם את הגמרה בוואטסאפ, לא ידעתי מי יספיק מה, איזה גמרה מהוות את הבעיה, שבת למדלת. שלחתי לכם בוואטסאפ, בשבת למדלת, כמובן יש מחלוקת תנאים, מתי הלילה מתחיל ובין השמשות נכנס, ויש מחלוקת, אנחנו פוסקים כשיטת רבי יהודה, אבל רבי יהודה מדבר על המדלת מנדלת בשבת, רבי יהודה מדבר על שקיעת החמה, ותקופה מאוד קצרה של בין השמשות, שאחריה יש כבר לילה. תנא רבנן, למדלת מנדלת, למעלה, בין השמשות, ספק מן היום, ספק מן הלילה, ספק כולם מן היום, אז ממתי זה? ואיזהו בין השמשות, מי שתשקע החמה, כל זמן שפני מזרח מאדימים, שיש עדיין אור, הכסיף תחתון ולא הכסיף עליון בין השמשות, הכסיף עליון ושפל לתחתון, זהו לילה. דברי ביהודה. לא ברור כמה זמן נמשך בין השמשות, אין מקום לומר שבין השמשות נמשך משקיע צאת הכוכבים, אין מקום להגיד את זה, אלא שהמוראים באו וכימתו, לחמק, כימתו, וכימתו את זה, לתקופה מאוד מאוד קצרה. אומרת הגמרא, אמר רבא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, כרוך ותני, איזו בין השמשות, מי שתשקע החמה כל זמן שפני מזרח מאדימים, וכמה זה? שיעור בין השמשות למטה, 5-7 שורות לקראת הסוף, בכמה? אז כאן לפחות יש לנו לא רק מדידה אסטרונומי של האור של היום, אלא מדידה יותר מדויקת, כמה זמן הילוך, לא מדידה ברגעים ודקות, לפחות לא מסתכלים על אור בשמיים, שזה הרבה תלוי בעננים והשתקפויות. אומר, וכמה? אומרת הגמרא, אמר רבא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, 3 חלקי מיל. מאי גימל חלקי מיל, 7 שורות לקראת הסוף, אלא תלסה רבי מילה. שורה רביעית לקראת הסוף, בין השמשות נמשך 3/4 מיל, כדי הילוך 3/4 מיל, שאני נתתי לכם את הטבלה, שזה בעצם 13 דקות, 12.5 דקות, בעצם היום נגמר בשקיעת החמה, 13 דקות, לפי רבי יהודה, לפי רבא, בין השמשות, ספק יום, ספק לילה, אחר כך לילה מוחלט. החשבון הזה לא מתאים ולא הולם את החשבון של צאת הכוכבים. הרי איננו רואות שהזמן בין שקיעה לבין צאת הכוכבים, כמובן תלוי איזה מקום, איזה עונה, אבל הרבה יותר מ-13 דקות. וזאת כמובן הסתירה והתנגשות בין שבת שוב פעם למד דלת, אנחנו בוחרים שיטת רבי יהודה, יש גם שיטת רבי יוסי, אבל אנחנו בוחרים שיטת רבי יהודה, שמי שתשקע חמה עד שבעצם הכסיף פני עליון, עד שיש איזו תופעה של אור וחושך באטמוספירה, זה בין השמשות, ואחרי שהתהליך הזה מסתיים, לילה מוחלט, לילה ודאי. והמוראים באו וחימתו כמה זמן כדי הילוך 3/4 מיל, שזה 13 דקות. זאת אומרת, המסר שיוצא משבת למד דלת, יום נגמר בשקיעה, בין השמשות שזה ספק 13 דקות, אחרי 13 דקות, לילה ודאי. המסר שיוצא ממגילה, ברכות, פסחים צדק דלת, פסחים בית, צאת הכוכבים זה לילה, וצאת הכוכבים זה הרבה יותר מ-13 דקות אחרי שקיעה, בכל השיטות. זאת בעצם הסתירה. תוספות מתייחסים לסתירה הזו. לא ברור מה, איך תוספות פותרים את הסתירה, אז בואו נסתכל בתוספות שלנו רק כדי לעגן את הדיון על הדף שלנו, דף בית מן א' בפסחים, תחת הגמרא בפסחים, תוספות שואלים, ולא קשה, שורה שלישית, תוספות דיבור מתחיל והה, מהו קרא לתנאי דפרק בו המדליקים דקאמר ביהודה מי שתשקע חמה כל זמן שפני מזרח מדהימים ואיקה למנדי אמר אתם 2 חלקי מיל או 3/4 מיל שהוא לפי הנראה שעה גדולה לפני צאת הכוכבים. איך פותרים את הסתירה בין שבת למדלת לבין הסוגיה בגילה, ברכות, פסחים? דאין אנו, תוספות אומרים, דאין אנו בקיאין בצאת הכוכבים, כי דאמר התם, כי גם הגמרא בשבת יודעת שיש כוכבים שונים, גודל שונה, וכמובן לפי הגודל יראו מוקדם ומאוחר, וייתכן תוספות טוענים שאפילו 13 דקות אחרי שקיעה, הכוכבים הגדולים יראו. אז אפשר לומר שצאת הכוכבים זה צאת הכוכבים הגדולים שכבר נראים ונתפסים 13 דקות אחרי. כך טוענים התוספות, יש להסתפק שאולי כוכבים יוצאים 13 דקות. כך תוספות מקפלים שתי הגמרות. אבל אין ספק שהסתירה הזאת הולידה מחלוקת גדולה בין הגאונים לבין רבינו תם. באמת השם נתייחס למחלוקת הזאת וכמובן גם כן נגיע לתירוץ אחר בתוספות בבין השמשות. אז אנחנו עוברים עכשיו מהסתירה בגמרות למחלוקת רבינו תם בגאונים, ומזה להסברו של רב סולובייצ'יק איך להבין את המחלוקת, ומעבר למחלוקת איך להבין יום ולילה. אוקיי, שיטת הגאונים, כמובן לצערנו אין לנו הרבה ספרים של הגאונים, אבל שיטת הגאונים מובאת בשם רב הייגון, רב שרירגון, רמז, אחד היה אבא, אחד היה בן, מי שיודע? רב היי, הבנו של רב שרירגון. הם כינו באיזה ישיבה? פומבדיטה. אז אפשר לומר, הפרק האחרון של יהדות בבל. רב היהודים הגרו כבר לספרד, הגרו כבר לדרום, לצפון אפריקה, הגרו כבר לכל מיני מקומות אחרים. בעצם זה סוגר את הדלת על התקופה הזוהרת, שכבר עוד פורים, שכבר מתחיל כשיהודים כשיהודים יוצאים מירושלים, חורבן בית המקדש ראשון, מגיעים לבבל, רובם נשארים בבבל, מקף פרס, ורק 42 אלף חוזרים עם עזר ונחמיה. בואו נגיד איזו תקופה של 1,400 שנים, 1,500 שנה, יהדות בבל, תלמוד בבלי. רוב היהודים כבר היגרו, אבל יש איזו ישיבה אחרונה, ישיבת פומבדיטה, הישיבה שאליה מגיעים יהודים מכל קצוות תבל. זה בעצם דבר שמחיה את האזור הזה של בבל. רוב היהודים כבר לא חיים בבבל, חיים בכל מיני מקומות אחרים, אבל כולם מגיעים לישיבת פומבדיטה, ללמוד אצל רב שרירגון ואצל רב הייגון, וכמובן משפחה הזאת חשובה, צאצאים של מלכות בית דוד, אז כבר עדיין חיים בתקופה שאפשר ככה לקשור את עצמם למלכות בית דוד ולרב, המורה, אז יש כאן משפחה מיוחסת, משפחה עמידה, משפחה מרכזית. רב שרירגון, אבא של רב הייגון, נודע עבור מה? כי אין לנו הרבה מתורתו. מה יש לנו עם שרירגון? איגרת. איגרת שהוא כתב על השתלשלות המסורה. מי לימד מי, מי לימד מי, מי יגיע למי. מי שרוצה באמת ללמוד איך המסורה שלנו השתלשלה, שני הספרים של הראשונים הגאונים הבסיסיים, זה הקדמה לפרש המשניות של הרמב״ם, ואיגרת רב שרירגון, אלה הם הקלאסיים. כמובן אפשר לבדוק כל מיני ספרי מחקר, אבל מי שרוצה לראות את הספרים הקלאסיים, הבסיסיים, זה הקדמה לפרש המשניות של הרמב״ם, איך תורה נלמדה ואיך תורה עברה, ואת הספר האיגרת של רב שרירגון. רב שרירגון חי עד גיל 100. רב הייגון חי, בנו עד גיל 99. פספס. וזה מתאים בתקופה הזאת, היום ה-80 זה ה-70 החדש או ה-60 החדש, אבל אז לחיות עד גיל 100, ובנוסף לכך, עוד נקודה של פורים, כבר נקודה שלישית, הסגירו את רב שרירגון ואת רב הייגון לבית הכלא, כי הלשינו עליהם שיש להם קשרים עם אנשים במדינות אויבים, במדינות של אויבים, כי בעצם היהודים היו בכל מיני מקומות, והמדינות האלו היו אויבים, לערבים שגרו בבבל ובפרס, זה היה לרב הייגון ושרירגון התכתבויות עם יהודים בספרד, בצפון אפריקה, ביוון, וכל מיני מקומות עוינות לממלכה הערבית. אז הלשינו עליהם, כתבו מכתבי סדנה, ממש כמו במגילת אסתר, ישנם אחד מפורזר, מפרד בין עמים ותתי המלך שונים, נמוסים, אז הלשינו עליהם, הסגירו אותם לתוך הכלא, בסופו של דבר רב הייגון התברר שהוא חף מפשע, אבל שרירגון אביו היה בכלא עוד 8 שנים אחרי שרב הייגון השתחרר, ואומרים שהוא מת בגלל שהוא היה בכלא, מת בגיל 100 בגלל שהוא סבל הרבה בכלא. מת בגיל 100 כי זה 100 בתקופה הזאת בטח מתאים. אז כינו יחד בראשות ראשי, בראשות הישיבה 20 שנה, כינו יחד אב ובן ביחד, ופחות או יותר רב הייגון נפטר ב-1030, משהו. זה בעצם זה משהו מאוד מאוד נוח לחתוך את הקו בין הגאונים ופטירת רב הייגון לבין הראשונים, שזה בעצם שנת 1000. מי שחי אחר כך פחות או יותר נחשב ראשונים, רבנו חננאל הוא בעצם תלמיד של רב הייגון. רב הייגון עדיין עשה עליית רגל לירושלים. מסיפר עליו שבשנה רבה הוא עשה הקפות ליד הר הבית. אז רב הייגון הוא מהתקופה הזאת, רב שירגון, זאת שיטתם, ומעניין השיטה הזאת, כי אין לנו את זה, מי שיודע כמה ספרים שרב הייגון כתב, בניגוד לרב שירגון, רב הייגון כתב הרבה ספרים שיש לנו. ספרים על, על כל מיני נושאים. מקח והממקר. משפטי השבועות. משפטי התנאים, ספר המשכון, ספר הגאון כתב הרבה ספרים על נושאים, שבעצם אלו התופעה הראשונה של ספרים על נושאים, לא פירוש על הגמרא. כמובן, אולי עוד קשר לפורים, הוא חידש שניסים קוראים לא רק לנביאים, אלא גם כן לאנשים מיוחדים צדיקים. הוא כותב באחד מספריו, שיש לצפות נס לא רק לנביאים, כי כבר לא הייתה נבואה, אלא גם כן לצדיקים. ואולי עמדה אחרת מפרוסמת שלו, שיש לקרוא כמה מהסיפורים בצורה מטאפורית ולאו דווקא מדרשים במיוחד ולא רק בצורה ליטרלית. אז הוא נותן איזה ראייה והוא מנסה לתת לאנשים לקרוא כל מיני סיפורים לא מוגזמים וגדולים במדרש, אפשר לקרוא אותם בצורה של משל ומטאפורית. השיטה הזאת של הגאונים מובאת ועוד ספר מעניין הקשור לפורים, ספר מרם על השקר. משקר משה על שקר, המגורשי ספרד, הוא התנודד בין דרום אפריקה, יוון, מצרים, בסוף חייו הגיע לארץ, והוא כותב את השיטה הזאת בשם הגאונים. למה הוא קשור לפורים? כי קודם כל הוא נפל ביד פיראטים, כשהוא עבר במקום ומקום, הוא נשבע ביד פיראטים. אבל יש לו שלוש שיטות מפורסמות. הספר לא כל כך ידוע, חוץ משלוש שיטות מפורסמות. שיטה אחת שמאוד מאוד רלוונטי היום, שמותר לאישה לגלות קצת שיער חוץ לצמתה. זאת אומרת, רואה נשים שמסתובבים עם קצת שיער בחוץ, זה בעצם הבסיס, זה מרם על השקר. לפני השיטה הזאת לא מוצאים שום היתר לשום שיער, לשום, אז הוא מתיר לאישה ללכת עם שיער קצת חוץ לצמתה. הוא גם כמובן מביא את הגאונים, זה גם כן שיטה מפורסמת. והשיטה השלישית שלו, היו כל מיני ניסים שקרו, וכל מיני קהילות קטנות יצרו חגים אישיים קהילתיים. והמנהג היה איך נחוג את הנה שקרה לנו באלגריה, איך נחוג את הנה שקרה לנו ביוד טבעית, אני יודע, בספרד, אז עשו מיני פורים. כולל משלח מנות מתנות לאביונים. ראו בפורים כדגם לחג אישי, שכל אחד יכול לייצר לעצמו, כי גם בפורים, פרזים, מוקפים, אז הוא אומר שלחגים אלו יש תוקף הלכתי, וגם מי שעובר ממקום למקום, הוא צריך לשמור את החג שיהיה לו במקום המקורי. הוא צריך לתת משלח מנות ומתנות במקום החדש שלו. אז הוא הרבה לתת מתנות לאביונים ומשלח מנות. אז הוא מביא שיטת הגאונים, נחזור לענייננו. הגאונים טוענים, זה כמובן ההפתעה הגדולה, שהגמרא בשבת היא הגמרא הבסיסית, שבעצם היום נגמר בשקיעת החמה, כדברי רבי יהודה בשבת, הגמרות שמדברות על צאת הכוכבים, כאן יש הרבה הרבה גישות בגאונים. או בגלל שרבי יהודה עצמו חזר מדבריו בסוף חייו, הגמרא בפסחים מדברת על שיטת רבי יהודה בתחילת חייו, בסוף הוא הסכים לכל מיני אומות העולם, שנתנו לו כלים להבין את השינויים באטמוספריה, באסטרונומיה יותר טוב, אז רבי יהודה שינה דעתו, או שהגמרא בשבת היא הלכתית, והגמרא בפסחים לצדיק ד', רק כי הגמרא בצדיק ד' בפסחים זה לא גמרא הלכתית, שם מעודדים מרחקים, אז זה, אין כאן קביעות הלכתיות בפסחים צדיק ד', שם סך הכל רוצים לדעת מה גודל העולם, אז שם משתמשים בצאת הכוכבים לא במסגרת הלכתית, ובפסוק בנחמיה גם כן לא הלכתית. בעצם, היום נגמר בשקיעה, קצת בין השמשות, אחר כך לילה ודאית 13 דקות פי בידה, וכך נפסק בהלכה בוילנגון, ברכיים סמין רי סמך ב', ככה נפסק שיטת הגאונים. עכשיו פעם כל מיני הסברים למיניהם לפתור את הסתירה בין שתי הסוגיות, בין שבת ולמדלת לבין פסחים צריך דלת, כשהגמרה בשבת למדלת נתפסת כגמרה סמכותית בסיסית. נגד זה רבינו תם טוען ששתי הגמרות עוסקות בשתי שקיעות שונות. הגמרה בשבת מדברת על שקיעה ראשונה. זאת אומרת, ירידת השמש, אסטרונומי, מה שכל אחד מאיתנו יכול לבחון, להבחין. אבל זה לא רלוונטי בעיקר מבחינת קביעת יום ולילה. שם רבי יהודה מדבר על שקיעה ראשונה. בין שקיעה ראשונה לבין צאת הכוכבים, לוקח ארבע מיל, כדי לוח ארבע מילים. זה בעצם השיר של רבינו תם, 72 דקות. זה לוקח לו. בין שקיעה ראשונה לשקיעה שנייה, זה בעצם כדי הילוך 3.25 מיל, זה בעצם 59 דקות, וזאת השקיעה השנייה לפי רבינו תם, ובין השקיעה השנייה לבין צאת הכוכבים, זה את ה-12-13 דקות, 59 דקות, אחרי שקיעה ראשונה מתחיל שקיעה שנייה, עוד 13 דקות בין השמשות, אחר כך צאת הכוכבים. הפערים בין הגמרא בשבת לבין הגמרא בפסחים, ששתי הגמרות עוסקות בשקיעות שונות. הגמרא בשבת מדברת על השקיעה הראשונה, האסטרונומית שכולנו מכירים, אבל זה לא רלוונטי מבחינת קביעת יום ולילה. השקיעה שקובעת זאת השקיעה השנייה, השקיעה השנייה מתרחשת 59 דקות כדי הילוך 3.25 מיל בין השקיעה הראשונה לבין השקיעה השנייה, אחר כך נכנס בין השמשות, אחר כך 30 דקות, צאת הכוכבים. רק לקרוא את שני רבינו תם, שלחתי לכם בוואטסאפ למי שלהביא את הגמרא, בואו נתחיל מהרבינו תם בפסחים. וואטסאפ, אני אראה לכם. אני גם אצייר בלוח. כן. הראשון זה רבינו חננאל בשבת. הראשון מבין שני התוספתים ששלחתי לכם. תרי טילטי מיל קשה דהכה משמע. בין התוספות כותבים על הגמר בשבת, משקיע את החמד הלילה לקה אלה טילטה רבי מיל. רבינו יהודה גופי בפסחים בפרק מי שהיה תמי סבר, משקיע את החמד, צאת הכוכבים ארבע מילים, וצאת הכוכבים לילה, וכתמין מבייש פרק עמד בפסחים, נחמיה, מגילה. סוף התוספות, ואומר רבינו תם, דהתם, הגמרה בפסחים, מהירי בתחילת שקיעה, הגמרא בפסחים מדברת על השקיעה הראשונה, בין השקיעה הראשונה לבין צאת הכוכבים זה ארבע מיל. בין השקיעה האסטרונומי. והכה בשבת, מי שתשקע, זאת אומרת, בין אותם מדייק בין הלשונות. בפסחים כתוב שקיעת החמה. בשבת כתוב מי שתשקע, לשון אחר. אז הרכוחנו בשבת אנחנו לא עוסקים בשקיעת החמה הראשונה שלנו, האסטרונומי, אלא בשקיעה שנייה. ואחר מי שתשקע מסוף שקיעה אחר שנכנסה חמה בעובי הרקיע, זאת השקיעה שקורית 59 דקות אחרי שקיעה ראשונה, זאת נקרא שקיעה שנייה, בין השמשות מתחיל רק בשקיעה שנייה, וזאת ההגמרה בשבת. זאת אומרת, אני אצייר את זה ברוח רק כדי שקיעה אסטרונומית, מה שרבי נתם כותב, שקיעה שנייה, צאת הכוכבים. זה ציר הזמן. מבחינת השיטות, ביהודה, לפי הגאונים, זאת השקיעה העיקרית, עובר 13 דקות, ואז לילה הרבה יותר לצאת הכוכבים. זאת שיטת הגאונים. לפי רבי נתם, הגמרא בפסחים מדברת על השקיעה האסטרונומית, והשקיעה האסטרונומית בצאת הכוכבים זה ארבע מיל, דקות. זאת מי ששומר רבינו תם, מחכה, פחות ידע תלוי בזמן, תלוי בעונה, תלוי במקום, 72 דקות. זה הגמרא בפסחים. אבל הגמרא בשבת מדברת לא על השקיעה הראשונה, אלא על השקיעה השנייה, שזה השקיעה
לוקח בין השקיעה הזאת 13 דקות לצאת את הכוכבים, ובעצם היום נמשך לפי הבן אותם על השקיעה השנייה. השקיעה הראשונה לא משפיעה בכלל כרגע לפי הבן אותם. זאת אומרת, יש ויכוח בין הבן אותם לבין רבי יהודה משני הכיוונים. קודם כל, איזה שקיעה מסיימת את היום? לפי הגאונים, שקיעה ראשונה, לפי הבן אותם, שקיעה שנייה אחרי 59 דקות מהשקיעה האסטרונומית, וכמובן, כתוצאה מכך, מתי מתחיל לילה. לפי הגאונים, 30 דקות אחרי השקיעה הראשונה. לפי הבן אותם, 30 דקות אחרי השקיעה השנייה, שזה 72 דקות. כן.
השקיעה הראשונה זה השקיעה שאנחנו רואים?
כן, השקיעה האסטרונומית, שהיא יודעת השמש.
ואיך זה מסתדר עם שלוש כוכבים?
בוא נגיד ככה, שלוש הכוכבים לא ברורים, בינוניים, גדולים. כן, זה כבר רבינו תם יגיד שלוש הכוכבים זה רק בסוף, בעצם אתה שואל על הגאונים. כן, זה רבינו תם. בכלל שאנחנו לא בקיאים בכוכבים, אז כל השאלה של הכוכבים מאוד מאוד מורפלת, מאוד מאוד גמישה. אוקיי? זאת שיטת רבינו תם. נפסקה הלכה בשולחן ארוך כשיטת רבינו תם, באותו אורח חיים. רוב עם ישראל נהגו שיטת רבינו תם רוב הזמנים, שוב פעם בעולם המודרני, כמובן הקו עבר לשיטת הגאונים דרך הוילנה גאון. אבל עד הוילנה גאון, ברור שעד תקופת וילנה גאון, רוב הסבים שלכם שמעו רבינו תם, כמובן משני הכיוונים, גם מכניסת שבת, גם מציאת שבת, אנחנו בעצם שינינו את הכל. אנחנו שומרים את הגאונים, שבת מתחיל מיד ושבת נגמר, שוב פעם, לא 13 דקות, מחמירים קצת, אולי לא בקיאים בשקיעה, אבל 30 דקות, פחות או יותר. אנחנו מסיימים שבת אחרי השקיעה. טוב, נשאל את השאלה, עכשיו אנחנו עוברים לסולובייצ'יק, מה כאן הוויכוח? שקיעה ראשונה, שקיעה שנייה, אסטרונומי, מה בעצם מתרחש כאן? ואם נשים אצבע על משהו יסודי, אז יהיה לנו את המושגים להבין הרבה הרבה הלכות אחרות. אנחנו בעצם הרווח, היתרון, המגמה פה, זה לא רק להבין את המחלוקת גאונים ברבינותם, אלא לייצר תובנות, מושגים, קטגוריות, יסודות, ברגע ששלנו את היסודות האלו, נוכל להבין דברים מעבר למחלוקת רבינותם והגאונים. טוען רב סולובייצ'יק שיש להתייחס לביאת לילה, באחת משתי צורות. ביאת לילה יכולה להיות תלויה בשקיעת פלנטה, זאת אומרת השמש, שקיעה שלנו, תופעה אסטרונומי, הילוך השמש, כמובן אנחנו יודעים שהשמש לא הולך, אנחנו, כדור הארץ הולך ומסובב, אבל בעצם התופעה הוויזואלית, האופטית, שהשמש שוקעת. מצד שני, יש תופעה שהיא לא כל כך תלויה בשמש. היא תלויה, אבל היא לא צמודה לשמש. והיא תופעת אור וחושך. גם אחרי שהשמש שוקעת, השמיים מואר. קרני השמש עדיין משתקפים באטמוספירה. ורואים אור, זה לא חושך. אי אפשר להגיד שזה חושך, אבל שקיעה. כן, היום תצא החוצה בשקיעה, ושקיעה היום פחות או יותר ברבע לשש, פחות או יותר. זה ברבע לשש, העולם שלנו מואר, זה לא מואר כמו שהוא מואר בחצות היום, אבל מואר. זה אור, גם אחרי שקיעה, זה לא חושך. טוען רב סולובייצ'יק, זה בדיוק הפיצול בין הגאונים לבין הבן אותם. מה קובע לילה? לפי הגאונים, כמובן הכל במסגרת שיטת רבי יהודה, לילה נקבעת לפי התופעה האסטרונומית. השקיעה שלנו בעצם מתחיל לילה, כמובן יש בין השמשות, נתייחס לבין השמשות, ספק יום, ספק לילה, גם בזה יש חידוש עצום רב סולובייצ'יק. לפי רבינו תם, הלילה נקבעת לא לפי פלנטה אסטרונומיה, לילה היא תוצאה של אור וחושך. והראיה של רבינו תם, כמובן עסוק בזה הרבה, שהמושג של לילה ויום קדם לפלנטות. מתי הקדוש ברוך הוא יצר פלנטות? שמש, מאורות, באיזה יום? ביום רביעי. היא מאורות בקיע השמיים,
לימים ושנים, למועדים. עד יום רביעי לא היו פלנטות, לא היה שמש. אבל אור היה. ויקרא אלוקים לאור יום, ולחושך קרא לילה. זה כמובן פולש לתוך התחום המחשבתי, כן? כי אנחנו, בוא נגיד ככה, אנחנו פחות משועבדים לשמש. אבל אם נחזור במנהרת זמן ונשאל את, את הסבא רבא רבא שלנו, מה זה אור יגיד שמש? כי הוא לא מכיר אור שהוא לא קשור לשמש. אנחנו בעידן החשמל יודעים שיש הרבה מקורות אור, יש מקורות כימיכליות, יש מקורות חשמליות, זה החשמל, הנורה. האור של השמש זה סוג אחד של אור. שזה אור שנוצר על ידי אטומים של הידרוג'ן, מימן? מימן, שבעצם על ידי תהליך חיתוך מתחברים להיות הליום. והחיתוך הזה יוצר פיוז'ן, יוצר הרבה חום והרבה אור. וזה הדרך היחידה לייצר אור. הרבה דרכים לייצר אור. וכמובן, אני אדבר עכשיו רק על תופעות פיזיות וכימיכליות. כן, אנחנו יודעים שיש אור הגנוז מששת ימי בראשית, אור של הצדיקים, ימות המשיח, שזה בכלל לא אור שבא מהשמש. וכמובן, הקדוש ברוך הוא נהרי משרה, הקדוש ברוך הוא מוטף, עטוף באור, ואות האור כסלמה, הקדוש ברוך הוא נחשב כאור, כאור אינסופי, על פי קבלה, ו... כי קרן אור פני משה, לא שהשמש נכנס לראשו של משה רבינו. אז בעצם אנחנו חווים אור וחושך בלי קשר לשמש. והפיצול הזה בא לידי ביטוי בתקופה בין שקיעה לבין מצב שהעולם מלא חושך. ובעצם מתווכחים רבינו תם והגאונים מה קובע לילה. שמש ששוקעת, או עולם שנהיה חשוך. זו שאלה קיומית. מה אומר לי, מה קובע תחילת לילה? מה המעבר בין יום לבין לילה? תלוי בשמש או תלוי באור וחושך? זה בעצם ג'טלאג. מי שעובר ג'טלאג בעצם נמצא ביום מואר, אבל הוא עדיין תחת ההשפעה של הפלנטה עוד מהמקום האחר שהוא היה. אז הוא מרגיש את השבת הפלנטות, למרות שזה אור, הפלנטות אומרת שזה לילה, לא יום. זה בעצם הוויכוח, זה בעצם הבריסקר לונדס, הצווי דינים זה ג'טלאג, זה נפקא מינה. כי מי שנמצא בניו יורק לשבוע, אז מתרגל לשגרה אסטרונומית של ניו יורק, ולא יכול לשבור את זה מיד. מגיע פה לארץ, אז חושך ואור, אבל השבת פלנטות אחרת. זה בעצם מה שמקבל אותך, כי אתה לא מסנכרן, אתה לא מסנכרן בין אור וחושך לבין שמש. והדברים האלו באים לידי ביטוי בגמרא בברכות, רק כדי להדגיש את הנושא, כי יש הרבה הרבה גרסאות בגמרא, שלחתי לכם בוואטסאפ, כי ידעתי שאתם לא תספיקו, אבל שם הגמרא שואלת, כמובן הגמרא מפורסמת בתחילת ברכות, הוואטסאפ הראשון, ממתי כהנים שהיו טמאים אוכלים תרומה? כהן שהוא תמי אסור לאכול תרומה, הולך למקווה, אבל עד היום הבא הוא נחשב טבול יום. הוא חייב לחכות עד המעבר היומי, ואז יהיה לו מותר לאכול תרומה. כתוב בפרשת אמור, ובא השמש, יפה. אם הפסוק מסתיים שמה, אז הכל תלוי בביאת שמש. אבל מה המשך הפסוק, ובא השמש? ותהר. מה הכוונה של ותהר? שאחרי שבא השמש, מילה, הוא טהור, טהור גברי? או לא, שכדי להגיע ללילה לא מספיק שהשמש יבוא, אלא שהיום צריך להיות טהור מכל אור, שהיום ככה מנוקה. ניקינו את היום מהאור. זאת בעצם לפי הגרסה שיש לנו בשעה שלנו, יש הרבה גרסאות פה, בואו נקרא רק את הגמר כדי להמחיש את שתי הגישות. כנתניה, וואטסאפ הראשון, הוא בא השמש ותהר. ביאת שמשו מעקבתו, לפי הגרסה שלנו, הגמרא חושבת ששקיעה. וממאי, שואלת הגמרא בשורה האחרונה, דהי ובא השמש ביאס השמש, והי ותהר תר יומה, לפי הגרסה הזאת, דווקא צאת הכוכבים, שותהר טוען שרק בצאת הכוכבים מתארת היום, בוואטסאפ הבא, דילמה ביאת אורו הוא. אולי הוא בא השמש, זה ירידת השמש, ומה הביא את ההיא, את ההר גברה. אני חושב פעם, הגמרא, מהסתימת הגמרא, משמע שכהנים אוכלים רק בצאת הכוכבים, לפי הגאונים ביהודה, מתיר להם כבר משגיאה ראשונה. אבל כאן, בפסוק הזה, ובדיון של הגמרא, מוצג ההבדל הזה בין שני מושגים. שמש לבין תארת היום, שהיום ניתר מאורו, והוא כבר יום פנוי מאור, יום ריק מאור, יום חשוך. בואו נקרא ביחד את רב סולובייצ'יק מהספר, רק כדי להבין את השאלה הבסיסית. מספר אחד, עיקר השאלה, מהו הקובע של יום ולילה? התופעה האסטרונומית של שקיעת החמה מבעד לאופק, או הסתלקות האור מן הסביבה. וכדי להדגיש שיש מושג אחר חוץ משמש, בקטע הבא, אם כן חזינן ענן, דשם יום ולילה, בין בתחילתם, בין בסופם, תלוי באור וחושך, ולא בשקיעה וזריחה, הבנה שנייה. והגמרא ילפה הלכה זו מקרא, ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא לילה, דיום ולילה תלויים באור וחושך. זה יום שני, זה של הבריאה, זה לפני הפלנטה. לפיכך סובר רבינו טעם קטע שני, כי במשך שלושת מילים ורבע לאחר שקיעת החמה הראשונה הוא יום ממש, ורק ג' רבעי מיל האחרונים מהווים בין השמשות, משקיעה השנייה שכבר עולם חשוך. הגרוע מווילנה חולק רבינו טעם וסובר כי תקף לשקיעת החמה נכנס הלילה, הרי סובר כי הקובע של יום ולילה הוא שקיעת החמה האסטרונומית. זאת אומרת, רב סולובייצ'יק הבין שהוויכוח בין רבינו טעם לבין וילנה גאון זה לא סתם ויכוח טכני, אלא ויכוח שמשקף שתי גישות שונות לתופעה הזאת של לילה. וכאן אני מתקדם לנקודה הבאה. ויש יתרון ברבינו טעם, כי לפי רבינו טעם יש סימטריה בין תחילת לילה לתחילת יום. מתי יום מתחיל? לכולי אלמה? מישהו קם בבוקר לשתות? מתי יעלות השחר היום? אני קמתי, לא קמתי, אבל לא ישנתי. 4:31. אז אני קמתי ככה ב-4:15, שתיתי קצת, אמרתי תנאי, צריכים לטיל תנאי לפני שהולכים לשם שאני לא מקבל את תענית, ושתיתי קצת מים. יום מתחיל בעלות השחר, אומרת המשנה במגילה דף חף, שלחנחילה מקיימים מצוות נצח חמה, ומצוות היום בדיעבד, חוץ מכמה מצוות, מקיימים כבר מעלות השחר. עלות השחר זה אסטרונומי או אור? מה זה עלות השחר?
אור.
זה לא נצח חמה, זה לא עליית החמה. אז לפי בינותם יש סימטריה. מתי היום מתחיל? עלות השחר. מתי היום נגמר? שקיעה שנייה פלוס צאת הכוכבים מיד אחרי 3 דקות כשהעולם חשוך. ובינתיים יום לא מחובר לשמש. כי היום קדם לשמש, כי היה יום ולילה לפני שמש. היום תלוי בחוויה קיומית של אדם, נמצא באור, נמצא בחושך. שהספק הראשי של אור וחושך זה השמש, אבל אור וחושך זה חוויה בלתי תלויה בשמש. ובין אותם, היום מתחיל כשיש אור, והיום נגמר כשאין אור. אדרב, לפי הגאונים, נצטרך לחלק, וכאן שוב פעם אנחנו מגיעים לנקודה קיומית מעניינת בין לילה לבין יום. לילה מתחיל כשאין אור. סליחה, הידי השמש. לפי הגאונים, לפי הדל נגון. הגאונים, כן. אני פעם הייתי בתיכון ונתתי שיר בתיכון על הגאונים. הזכרתי רב הייגון, אמרתי, נו, תלמידים, מישהו יכול להגיד לי מי היו הגאונים, תזכיר לי שם של אחד מן הגאונים, וילנה גאון. כן, יש את הגאונים, כן, רב הייגון ושור הגאון ואת וילנה גאון, כן, פומבדיסה ווילנה. אז הגאונים סברו שלילה מתחיל לפי שמש. ברגע שהשמש יורד, לילה מתחיל. למה? כי יש השפעה שמשית, פלנטות. ברור שהפלנטות משפיעים עלינו הרבה יותר חזק ופנימי מהאור והחושך, כן? הפלנטה זה למה שפעת נקראת שפעת? כי הביטוי הקליני לשפעת זה אינפלואנזה, אינפלואנזה, השפעה. אז חשבו שהשפעת נגרמה על ידי הפלנטה. אני תמיד רואה את זה כאירוניה גדולה, שהמחלה הזאת שחשבו נגרמה על ידי פלנטה גדולה, היום נגרמה על ידי וירוס קטן, שאפילו הוא פחות קטן מחיידק. הוא פרסייט, הוא צריך לחיות על מישהו אחר, הווירוס הזה. אפילו לא חיידק, הוא אפילו פחות מחיידק. כמה שאנחנו לא יודעים, מה אנחנו לא יודעים. חשבו שזה מאדים, ובסופו של דבר זה אפילו פחות מחיידק. אז כנראה שלילה, לפי הגאונים, קשורה לפלנטה. קשר בין פלנטה. אבל יום זה קשור יותר לאור. ובסולובייצ'ק מביא את זה על סמך ירושלמי. בואו נקרא 1.1, פשוט הוספתי את זה. בהיות שדעת רבינו תם היא דיום ולילה בין בבוקר ובין בערב נקבעים על ידי הניגוד של אור וחושך, שורה שלישית, ולפי כך בערב יום נמשך עד עבור דלת מינים, שקיעה שנייה, ובבוקר יום מתחיל תקף, הגרם מחלק בין שחרית לערבית. בבוקר היום מתחיל תקף עם הופעת האור, ואילו בערב הוא מסתיים בשקיעת החמה הראשונה. למה זו סלווג'ק מביא בשם ירושלמי בברכות? שואלת ירושלמי בברכות, רבחנינה חבריון רבנן בוי, כמו דעת אמרת בערבית נראו שלוש כוכבים, כמו שבלילה צריכים שלוש כוכבים שזה מאוחר, וזה תלוי בחושך, אף אבי שחמה נתונה באמצע רכי הלילה הוא, הוא מר אף בשחרית, כך מסביר סלווג'ק, למה בערבית איננו מסתכלים עובדות ביעת האור, אנחנו לא מסתכלים על השמש. סליחה. אנחנו לא מסתכלים על אור, לפי וילנגון מסתכלים על השמש. ואף על פי שעדיין נהר יום, אף על פי שיש אור אחרי שקיעה ראשונה, בכל זאת זה לילה, וכן, שורה שלישית לקראת הסוף, למה בשחרית, שאלת הישלמי, ביאת האור היא הקובעת ולא זריחת השמש? למה היום מתחיל מעלות השחר לפי וילנגון, שהיום מסתיים בשקיעת החמה? ועל זה תירוץ, כך מביא את הישלמי, אמר רבי בא, כתיב הבוקר אור, התורה קרא לאור בוקר. על סמך הפסוק בויגש, הבוקר ערב אנשים שלחו, שבעצם הפסוק בויגש מחדש שאף על פי שלילה נקבע לפי השמש, יום נקבע לפי האור, ולפי הפלנטות. אז יש קצת פיצול בשיטת רבי יהודה, לפי הגאונים. ובינתיים יש עקביות. אור וחושך קובעים לילה ויום, לפי הגאונים, לילה לפי השמש, יום לפי האור. אוקיי. עכשיו לחידוש הגדול. מה? טוב. יש פסוק. שאלה מה הפסוק אומר. שכנראה שחוויית יום מתחילה לא לפי איזו השפעה של פלנטות, אלא לפי האפשרות של אור. תשאלתי מה אני חושב, שיום זה עצם מזוהה מלאכה ועבודה, ואדם חייב להתגבר על הפלנטות, למרות שהפלנטה טרם עלה, אני חייב בעצם לעבוד, להתאמץ, להיות זריז, להקדים... זה כל מושג של ותיקין, שאני לא תלוי בפלנטות, ואני לא משתכוון לפלנטות, ויש לי אור, תכלס, יש לי יכולת לעבוד, להתחיל, קדימה. בלילה, למרות שיש קצת שרידי אור, אני יכול בעצם, אחרי שעבדתי ואחרי שהזדרזתי, אני יכול בעצם לסיים, ומשהו בטון הזה. זה שוב פעם, זה כבר כלי של אלה מחשבתי.
לא כל כך נוח להגיד
שרבנו אתה
אומר שזה לא קשור למשהו אסטרונומי, כי המילים, המילה זה שקיעה,
כאילו,
הוא צריך להגיד יש שקיעה ראשונה ושקיעה שנייה, אבל שקיעה זה...
נכון, כן. הוא מתאר בין שקיעה לבין מי שתשקע.
זה החמה, זה לא קשור לאור.
בסדר, כי... בסדר, אבל זה בעצם מתאר אור. מי שתשקע החמה בסופו של דבר, והיא רואית כל כך הרבה שאין השתקפויות באטמוספירה, אז כבר מוביל אותי לחושך. בסדר. כן. ההסבר של בן אדם הרבה יותר אלגנטי מהסבר של הגאונים בסתירה בין שתי הגמרות הגאונים הם שבעצם חזר מדבריו.
אז לכאורה צריך להגיד שלבן אדם זה לא 72 דקות, זה גם
קבוע לגבי
מעלות ודברים כאלו לגבי כמה אור יש בחוץ.
כן, נכון, זה ישתנה לפי המקום, לפי העונה, ברור. אלא אם כן נגיד שאנחנו סומכים רק על ארץ ישראל ואנחנו מעתיקים את המצב בארץ ישראל גם לצפון אנגליה וגם לשוויץ.
מניחים שבינתיים זה 72 דקות קבועות.
כן, כן, לא, לא בהחלט. יש לי שתיים קבועות אחרי שקיעה, מתי שקיעה מתחילה? שקיעה, שקיעה ראשונה, כן, תלך לצפון אנגליה, שקיעה בקיץ או ב-11 וחצי.
זה עדיין כאילו, אם תלך
לאלסקה
בחורף, זה עדיין...
בסדר, זה אין שקיעה, נכון. אוקיי, בקיץ.
אוקיי.
כן.
למה לפי הגאונים יש בכלל זמן בין שקיעה לסקה בחורף, אם זה התכונה?
בעצם ברגע שאני מגיע 30 דקות, הכל נגמר, והגמר רק מתאר את לפי הבנת הבא לגאו, מתי באמת העולם חשוך, אבל אין לזה השלכות הלכתיות.
לא, ה-13 דקות אני שואל.
נגיד לזה עכשיו.
זה ספק.
כרגע זה ספק, כן. אבל סולובייצ'יק חידש, ולדעתי זאת, זה החידוש הכי מתאים, הכי גדול בכל הסוגיה. שבעצם הספק של בין השמשות לפי הגאונים, הוא סוג ספק אחר, וכאן יש לנו תובנה חדשה, להבין הרבה דברים בשעס מעבר לבין השמשות בצית הכוכבים. אז בואו נלך לאט לאט. תורנו סולובייצ'יק, אוקיי? בואו נחלק אותו לשלושה חלקים. סולובייצ'יק יטעון שהלילה של השמש, האסטרונומי, והלילה של החושך, הם תופעות שונות, עקרוניות, הגיוניות. המושגים הם שונים. נקודה שנייה ממילא ייתכן שאדם יקבל את שניהם, ולא או-או, כרגע הצגתי את זה או-או, שבין אותם מקבל את האור וחושך, והגאונים מקבלים את הפלנטה, ייתכן שאדם יקבל את שניהם, כי הם בעצם מתארים תופעות שונות, ואז נקודה שלישית, הוא יגיע לאיזו הבנה חדשה לגמרי במושג של בין השמשות. אז בואו נלך לאט לאט. קודם כל, טריין אוף סולובייצ'יק, שההשפעה של שמש והשפעה זמנית על הזמן של אור וחושכים שונים. בואו נקרא את זה בדבריו. אוקיי? זה בעמוד השני, דף ראשון עמוד השני למעל. על כל פנים, היוצא מדברנו כי שני שמות יום ולילה נאמרו לגבי ערבית. אחד המעורה בפרשת תפוליון משקיעה, והשני המבוסס על פרשת בראשית של אור וחושך. מתי שימו לב, כאן יש אמירה בריסקאית קלאסית. אם יש צווי דינים, צריכים למצוא שני כתובות בתורה. אז מה הכתובת ללילה של שמש? פרשת אמור, ובא השמש ותאר לפי הגרסה של הגמרא בברכות. מה הכתובת של לילה, לא בקשר לשמש, אלא בקשר לאור וחושך? פרשת וראשית, ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא לילה, ששם זה תלוי באור וחושך בלי שמש. אז יש שני מוקדים בתנ"ך, לא צווי דינים, אלא שתי כתובות. יש את הכתובת של פרשת וראשית ויש את הכתובת של פרשת אמור, כך הוא מדגיש. כי שני שמות יום ולילה נאמרו לגבי ערבית, כן? כאן יש יישום חשיבה בריסקאית לחוויית זמן. יש צווי דינים לא בשטר, וצווי דינים לא בתשביתו, אלא צווי דינים בלילה ויום. אותם כלים לנתח איזו סוגיה בתשביט הוא לנתח את החיים שלנו. Hashtag, Lambdus is life. באמת ככה, כי נותן לך כלים אותם כלים לנתח לילה ויום. אחד המורה בפרשת תפוליון, פרשת אמור, שקיעה, ראשונה, והשני המבוסס על פרשת בראשית של אור וחושך. וכאן אני קורא את המאמר הזה כמו רב חיים, מאמרים אחרים לא כל כך, המאמר הזה ממש ממש עובד, מאוד מאוד עמוק. שורה רביעית, ונראה ששתי הלכות נפרדות כלולות בפרשת אלו, לא סתם או-או, אלא שניהם, וכן יכול לשם את השני. אנחנו לא או פלנטות או אור וחושך, הלילה של פלנטות זה סוג אחד של לילה, והלילה של אור וחושך זה סוג אחר, וכאן אולי החלק הכי עמוק. פרשת תפול יום נאמרה בחלות שם לילה ויום, דשקיעת החמה מחדשת שם לילה על הזמן שבא לאחריה. ברגע שהשמש שוקעת, עכשיו אנחנו נמצאים בלילה. שואלים אותי, זה יום או לילה? אין שמש, זה לילה. אז הדבקתי שם לילה. הנקתי לחוויה שלי שם לילה בגלל שאין שמש. פרשת בראשית לעומת זו,
אינה מדגישה בעיקר את אופי ותיאור הזמן מצד עצמו. אנחנו לא שואלים בבראשית אם זה יום או לילה. אלא, כאן הביטוי החדש, את יחס וסדר זמנים של יום ולילה. יש בידינו הלכה כי היום הולך אחר הלילה בחשבון ימים, שבועות ושנים, על פי גזרת הכתוב, דיבר ויבוקו יום אחד. הלילה קובע חפצה של יום אחד, שאין המשכו משתייך אל היום שלפניו. אני אסביר במילים שלי. שמש, זה האופק, ברגע שהשמש יורד, זה לילה. אבל יש שאלה אחרת. סתכלו, אנחנו חיים ברצף של זמן. עוד דקה, עוד דקה, עוד דקה, עוד דקה. רצף, 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 רצף. אבל אדם צריך לחלק את הרצף הזה לזמנים. מה זה יום? מה זה חודש? מה זה שבוע, שבעת ימים? מה זה חודש, 30 ימים? מה זה שנה, 16 חודש? מה זה שמיטה? כן, אנחנו צריכים לחמת את הזמן, לא רק לחיות ולחיות ולחיות. צריכים לקבע. זה לא שאלה של לילה ויום. זו שאלה שמתי נגמר יום רביעי. אז על פי ההלכה, יום רביעי ייגמר בלילה, הערב. אבל זה לילה בתפקיד לגמרי אחר. שם אני שואל, יום או לילה? מה אני חווה יום או לילה? AMPM. מה אני חווה? כאן אני שואל, האם יום רביעי נגמר? כדי שנוכל להגיע ליום האחר, ליום החמישי, ולשבת, ונסיים את השבוע, ונסיים את החודש. ומונחים קלים, לא שאלה לנו ביום, אלא שאלה חוויית זמן. זמן. ימים, שנים, מועדים, פרשת בראשית, והיו מאוד בקיר שמיים בימים ושנים, מועדות ומועדים. אתם לא דק.
שתיהם חוויית זמן.
נכון, אבל חוויה אחת, אם אני חי, אם אני עובד או אני נח. AMPM. כן, בעצם אני משתמש בעיתוי הזה. כשאני שואל AMPM, אני לא שואל אם היום נגמר או שאני ביום. אני שואל מה זה PM או AM. זה אני שומע. זה AM או PM, זה לילה או יום. כאן אני שואל, מכיוון שהלילה תביא הפסק של היום ותקדם אותי ליחידת זמן אחר ברשימת הימים ושנים, אז זאת שאלה לגמרי אחרת. וזה נקבע טוענר סלוויצ'ק על פי אור וחושך. תפנים, אז זה לא קל. זה לא קל, תחשבו על כך. צריכים... מה? בסדר, זה הוא לא אומר. זה רק אומר מכוח זה, אתה צריך לחשוב. אבל הוא מפצל אותם. שאלה אחת, אם זה AM או PM. שאלה אחרת, אם זה יום שרביעי או יום חמישי. שתי שאלות שונות. למרות שההבדל מאוד מאוד דק, אבל שאלות שונות. נקרא את זה עוד פעם, ונראה שתי הלכות נפרדות כלות בפרשיות אלו. פרשת תפול יום, שקיעה, זה, אם זה לילה? שאין לילה. פרשת בראשית אינה מדגישה את אופי ותיאור הזמן מצד עצמו, לא אם זה AM או PM עכשיו, איך זה משתייך ל... זמנים, לספירת הזמן. יש בידינו הלכה כי היום הולך אחר הלילה, זאת אומרת הלילה תגמור ותסיים את היום שלפניו, בחשבון ימים, שבועות ושנים, וירב וירוק יום אחד, הלילה קובע חפצה של יום אחד, שאין המשכו משתייך על יום שלפניו. סדר הזמנים זה הוקבע על ידי העיקרון של אור וחושך. והראיה כי היו ימים טרם שהיה שמש. זאת אומרת, היה מושג של קביעת יום ראשון, יום שני, חילוק הימים, חילוק הזמן ליחידות יומיות. החלוקה הזאת ליחידות יומיות התקיימה טרם שהיה שמש, לפני שהיה שמש. אז אני לא יודע למה, אני רק יודע שאכן זה נכון, שהשמש קובע חילוקי ימים, צריך אור וחושך כשהשמש קובע לילה ויום. זאת אומרת, זה מוביל את רב סולובייצ'ק לשלב הבא, שבעצם ייתכן אדם שיקבל שני המושגים יחד. נצטרך להחליט מתי זה נחשב לילה, אבל הוא יקבל עקרוני את שני המושגים חשובים. וזה בעצם הכניסה למאמר של סולובייצ'ק. עד עכשיו זה רק איזו הכנה. עכשיו אני נכנס לחלק העמוק של המאמר. ולחלק הזה יש שתי תוצאות.
קודם כל ייתכן תקופה שיש מתח והתנגשות בין שתי תופעות הקיימות. איך אנחנו קוראים לתקופה הזאת? שמצד אחד זה לילה, אבל מצד שני עדיין מואר, ואולי זה עדיין שייך ליום שלפניו. בין השמשות. תקשיבו היטב, כאן החידוש הגדול. בין השמשות לפי הווילנה גאון. זה לא ספק אם זה יום או לילה. זה התנגשות בין שני גורמים. זה גם לילה וגם יום. יש כאן שני כוחות שגרים ביחד בצפיפה, ואחד מתנקש בשני. זה לא, בדרך כלל ספק, זה ספק אימפירי. מה קרה? ספק זמני אם זה לילה ויום. יש כאן מודל חדש של ספק. כשיש יחידה אחת ויש כוחות סותרים. דוגמה לכך, אולי הדוגמה הכי ברורה, אנדרוגנוס. אנדרוגנוס זה לא אדם שאנחנו מסופקים אם הוא זכר או נקבה, זה טומטום. כי שהאור מכסה את מקום הערווה, ואנחנו כמובן היום אנחנו עושים כל מיני בחינות, מבחנים הורמונים, זה טומטום, אנחנו לא יודעים. אנדרוגנוס יש צד זכר ויש צד נקבה, יש סימני זכר ויש סימני נקבה, יש כאן איזה כוח של זכרות וכוח של נקבות ש... מתנגשים אחד עם השני. זה לא ספק כי אני לא יודע. זה ספק שיש לי יותר מדי, יש לי צ'ל, יש לי תערובת. כמובן זה מצב עצוב מבחינת האדם, מבחינה הלכתית. טוענו סולובייצ'יק זה בדיוק בין השמשות לפי הגאונים. לפי הבינו טעם לא, לפי הבינו טעם, בין השמשות נכנס רק בסוף, וזה ספק מציאותי. לפי הגאונים, מצד אחד זה לילה, כי השמש שקע. מצד שני, יש גם כוח של יום, כי העולם מואר, וזה עדיין משתייך ליום שלפני, והוא לא נחתך. ואז הוא סולובייצ'יק מביא רשימה של הלכות שאני לא אביא, שהספק של בין השמשות מתנהג לגמרי אחר מהספקות הכלליות שלנו. מביא רשי ותוספת, כרגע לא ניכנס, אבל רק נקרא את הדברים. אבל אתה רואה איך שרב סולובייצ'יק הגיע לכך. דרך הניתוח המחלוקת בין אותם בגאונים, הוא איתר שני מושגים, והמושגים הם לא בלעדיים, הם מושגים שונים. שמש קובע לילה, אור קובע רצף זמני או יחידות זמניות, אז ייתכן שתהיה לי תקופה של כוחות נוגדים, וזה בין השמשות. זאת אומרת, החיבור בין היכולת לראות את המחלוקת גאונים ובינתם בצורה יסודית, ולבנות מושגים, ואז המושגים יהיו רלוונטיים לנושאים אחרים, לא רק להבין את עצם המחלוקת. בואו רק נקרא את זה. מספר שתיים, ועוד יותר נראה כי לרבי יהודה, לפי הגאונים, נאמרו בהלכות יום ולילה שתי פרשיות, ומקבל את שניהם, כפי שאמרתי. ואז זה מוביל אותנו ל... מסקנה בדף השני, עמוד הראשון, ולפי כך, כאן החידוש אולי הכי הכי חשוב, הכי ידוע, זה ברור החידוש הכי ידוע של כל המאמר. בקעה ועלתה הלכה חדשה של בין השמשות שהוא ספק יום, ספק לילה. פירושו של ספק אינו מציין פיקפוק בדעת חזל שלא יכלו להכריע אם זמן זה הוא בכלל יום או בכלל לילה. כי לא מקרה מלא הוא מעלות השחר וצאת הכוכבים, ברור אנחנו יודעים שעד צאת הכוכבים אין ספקות. אלא שבזמן זה ישנה חלות יום וגם חלות לילה. שניות נאמרו בי. מושג את השניות. יש שתי שכבות, שני אלמנטים, שני כוחות. לא ספק אם לילה או יום. מישהו יכול לחשוב על עוד ספק בהלכה, שהספק הזה הוא ספק לא של מה קרה, ומה הזהות, אלא שיש שני כוחות ביחד בתוך, וספק הוא... קוי. קוי מה?
קוי.
קוי, נכון. בריאה בפני עצמה. אנדרוגונוס. אבל ברור לכם שנמצא בשעס. דבר שהוא לא ספק או, אלא שיש שניהם. ואני לא יודע מה מכריע, מה יותר כוחני, ומה יותר משתלט, ומה מביס את השני. כאן יש מושג חדש. אנחנו עומדים בחדר לידה ורואים את התינוק, יוצא תינוק הלמדני. יש תינוק חדש בבעלי עולם, מושג חדש בעולם הספקות. שניים אוחזים בתלית. מי הם עם מישון, אלא יש בעלות שלי, בעלות שלך. זה לא ספק, זה מקום שיש שני אנשים שלכל אחד יש אחיזה. כמובן, מסלב עצ'ק מזכיר אנדרוגנס. הוא אומר בשורה הרביעית של הקטע הבא, שני החלוטים הסולטרים זה את זה מחדשים שזמן זה ספק המבטא במובן זה עימות והתמודדות של יום ולילה. דוגמה לדבר, מעמד ספק של אנדרוגנס, שאף הוא אינו מבוסס על חוסר ידיעה בהכרעה, אלא על עובדת מצב שניות של זכרות ונקבות הדרות בחליפה אחת. וזה הרווח הגדול, הסגל הגדול של סולובייצ'ק. כן.
לפי זה עלות השחר, זה לא מתחיל את היום.
לא, כבר אמרנו שלפי הגאונים זה מתחיל את היום, כי יש גזירת הכתוב שהכל מתחיל מעלות השחר.
לא, לפי הזמן של סולובייצ'ק זה הגזירת הכתוב, היא מראה ש... זה נותן את המעבר זמן, אבל זה לא מתחיל את היום.
רק בלילה. ביום אין בין השמשות. ביום נקבע שאין בין השמשות, משום הכוח של השמש לא מתנקש ולא מתמודד עם הכוח של אור.
אפשר להגיד את הגזרת הכתוב, אבל אם
הרב זווייצ'יק
רוצה לתת לזה היגיון, אם
נתן
לזה היגיון, זה צריך להיות טוב הרבה
יום ובלילה. לא נותן. הוא אומר, משום מה, אני חייב לומר שההתמודדות הזאת סובן, כי כל אחד מכיר שאין בין השמשות בבוקר, אבל זה כזה לא קיים. אז ברור שיש כאן הבדל ביניהם. התמודדות הזאת מיוחדת, גם זה ספק. זה שסולובייצ'יק שינה את הספק מספק מציאותי לספק הלכתי, לא מחריב את הבעיה. יש לנו בעיה. אין לנו בעיה שמשות בבוקר, ויש כזה את הכתוב. זה לא משפיע, זה שהוא משנה את הספק מספק. מה, יותר קל להבין שאין ספק מציאות בבוקר? אולי יותר קל להבין לפי סולובייצ'יק, משום מה, שזה עניין לא של ספק מציאות, אלא שכוחות נוגדים, שמשום מה, הכוח של עליית השמש לא מספיק כבד, לא מספיק חזק להתנגד לאור, כמו שירידת השמש.
אבל ביום
מעבר
תאריך גם.
כן.
זה לא משפיע.
כן, לא משפיע כל כך. ההפך, אז אור לא יש פה, זה קצת נוגד משהו, קצת לא יש לי טועי. ואז הייתי יותר מסתמך על השמש, פחות על אור וחושך. זה קצת לא טוב, כן. בסדר, נגיע לכך. אוקיי? אז בואו נחלק את סולובייצ'יק לשלושה קטעים. הקטע הראשון, הבנת המחלוקת. קטע שני, הבנה חדשה בבין השמשות, כי בעצם לא מדבר פה בתופעות בלעדיות, אלא בשתי תופעות שונות, ואפשר לתאר ולצייר זמן ששניהם קיימים. אז תורנו סולובייצ'יק, אפשר לבין, אני משתמש במילים שלי, הוא לא כותב ככה. אפשר להסביר את החוסר עקביות הקיים ברבינותם. רבינותם הכל תלוי בחושך ואור, נכון? השקיעת החמה לא רלוונטית, נצח חמה לא רלוונטית, הכל אחיד, הכל עקבי, עלות השחר, צאת הכוכבים, אני מתעלם לגמרי. זה לא נכון. בעולם של רבינותם, יש מצבים שאכן תלויים בנצח חמה, ושמו שמיים. גם משקיעת החמה. אז זה ההפך של הגאונים. תקשיבו היטב. רבנו תם לא התעלם משקיעת החמה, שזה כלום. כי סך הכל שקיעת החמה מהווה תופעה אסטרונומית חשובה, הלכתית. וגם נצח חמה. הוא רק אומר שבדרך כלל יום נקבע לפי אור וחושך ולא לפי השמש. אבל ייתכנו מצבים מיוחדים שכן נסתמך על שמש ולא על אור. זה בעצם מה שסולובייצ'יק טען בגאונים. שגאונים לא מתנתקים לגמרי מאור וחושך, וזה מה שיוצר את הצ'לנג' של בין השמשות, כי בעצם השמש עושה את שלו, אבל עדיין אני דואג ותלוי באור וחושך, וזה מה שיוצר את האנדרוגני של בין השמשות. ובינתם יגיד גם כן, אני אומר שיום נקבע בעיקר לפי אור וחושך, על סמך הפסוקים בראשית, אבל ייתכנו כל מיני מושגים, כל מיני הלכות שצלויות, לא באור וחושך, אלא בשמש. אבל זה רק מתאפשר אם אני מתייג את השמש ואת השקיעה ואת הנץ כמשהו הלכתי חשוב ולבנתי. אחרת,
לפני שרב סולובייצ'יק נכנס לתמונה, שקיעת החמה של רבינו תם הייתה כלום. זה כמו אדם שהולך לשירות. זה לא שווה, זה לא נמצא. שקיעת החמה לא עושה כלום, זה לא, אין לזה ממד הלכתי. אז למה ששום ההלכה תהיה תלויה בשקיעת החמה או בנץ החמה? כי הכל תלוי בצאת הכוכבים, בעלות השחר ואור וח... ונתן יש בעיות. אז סולובייצ'יק טען לא, אני אמפה לכם שיש שני מושגים הלכתיים בלי קשר בין את המגונים. יש השפעת השמש ויש השפעת אור וחשך. אז בעיקר, בין את המגונים מתווכחים מה יותר חשוב. אבל גם אור וחושך רלוונטי לפי רבי יהודה, וזה יוצר את הבלבול של בין השמשות. וגם שקיעת החמה ונץ החמה חשוב בין אתם. זה לא הקובע הראשי, אבל זה גם יהיה חשוב בכל מיני מקומות מיוחדים. זה בעצם הכוח של הלמדנות של סולובייצ'יק, בכך שהוא הגדיר מה זה שקיעה ומה זה תהליך הכוכבים, אז הגדרות האלה נותנים תוכן לתופעות האלו, והתופעות האלו מקובלות גם על מי שלא מעדיף אותם ורואה אותם כמוקד. אז אני לא יכול לעבור על כל הביטויים, אבל רק נעבור על שניים בבוקר וכמה בערב. וסולובייצ'יק התחיל בבוקר. שוב פעם, מקום התחיל מעלות השחר, נכון? לא נכון. המשנה בברכות, במגילה, אומר שכל מצוות היום, מישהו מכיר את המשנה? מצוותן, מי ש... מצוותן עד שתנץ החמה. אין קוראים את המגילה הפורים ולא מלין ולא טובלין ולא מזין וכן שומרת יום כנגד יום עד שתנץ החמה. וכולן שעשו משאלה מול השחר כשר. זאת אומרת, נץ החמה זה לכתחילה. מול השחר זה בדיעבד. אז רשי טוען, למה נץ החמה לכתחילה? מי שמכיר את רשי, בברכות. כן, גזירה, יום המונן. אם ניתן להם אור ירוק במונה שחר, יתחיל לעשות את המצווה בשלוש בבוקר. אז דוחים לכתחילה הנץ, כדי להבטיח שזה אחרי נץ עלות השחר. ובעצם הלכתי, היום מתחיל כל מצוות היום עלות השחר. תוספות ביומה מביאים רבינו תם עם גישה, רבינו תם לגמרי אחר. וההקשר הוא שרבינו תם טוען שהוותיקים, מישהו מכיר את השיטה המפורסמת של רבינו תם? הוותיקים עשו שלא כדין. כי מצוות קריאת שמע היא רק בנץ החמה. אבל משום שחיבבו כל כך תפילה, בשעת נץ החמה, אז הקדימו לקרוא קריאת שמע שלו בזמן, כמה דקות לפני נץ החמה, כדי להתפלל 18 בשעת נץ החמה ממש. משום חיבבו סעד, תפילה, הקדימו לקרוא קריאת שמע. זאת אומרת, בין אותם טוען שקריאת שמע של שחרית רק משעת נץ החמה, ומה הראיה שלו? המשנה כאן. שלכתחילה צריכים לקיים מצוות ים אחרי נץ החמה. אז אם יש דין לכתחילה בנץ החמה, כנראה שלפי רבינו תם זה לא רק גזירה של רשי, זה מיקרו לדין, יש איזו העדפה לקיים מצוות ים אחרי נץ החמה, והעדפה הזאת שבשאר מצוות מתבטאת רק כלכתחילה, בקריאת שמע מתבטאת גם כבדיעבד. זה עבה. רבינו תם מייחס חשיבות לנץ החמה, הרי לדבריו הכל תלוי באור וחושך, עלות השחר. בין אותם טוען שקריאת שמע של שחרית רק בנץ החמה? אז סולובייצ'יק טוען לא, רבין אותם גם מקבל את המשמעות ההלכתית של שמש. אבל בדרך כלל, היום מתחיל לפי הגילויים של אור וחושך. אבל קריאת שמע הוא לא דין של יום. מה כתוב בקריאת שמע? ביום ובלילה מה כתוב בקריאת שמע? שח בך וקומך. ואיך הגמרא אומרת מה החיוב של קריאת שמע? זמן שכיבה, זמן קימה. וזה הרבה יותר מאוחר מעלות השחר. אלא, וכאן החידוש, ונקרא את זה ביחד. ככה הגמרא מניחה. אבל כאן החידוש עושה לבית שנקרא את זה בפנים. לו נצח חמה לא היה אירוע הלכתי חשוב, לא הייתי יכול להצדיק ולחייב קריאת שמע בנצח חמה מדין זמן שכיבה, זמן כמעט. זה רק בגלל שנצח חמה זה אירוע חשוב הלכתי, כי זה השמש, אסמך הפסוקים בפרשת אמור, ובקריאת שמע כתוב זמן קימה, יכול לומר שקריאת שמע בניגוד לכל מצוות, בדיעבד רק בנצח חמה. כאן יש ביטוי הלכתי לשמש ולאירוע אסטרונומי, גם לפי רבינו תם. בעצם שני ביטויים. קודם כל, לחתחילה כל המצוות אחרי נצח חמה, כי לחתחילה רוצים לקיים את המצוות לא רק ביום, אלא גם אחרי השמש, לא רק אחרי שהיום מואר, אלא גם אחרי שהשמש עולה, שזה יום ממש, גם יום מבחינת האור והחושר, גם יום של פרשת אמור. וזה רק לחתחילה בשאר המצוות. ובקריאת שמע, מכיוון שאתה כותב את זמן בשך וחבקומך, זה בדיעבד. אני קורא את רבינו תם ביחד, את הרב סולובייצ'ק. אכן, זה בעמוד האחרון של הדף השני, אכן, לאור דברינו עניין פשוט, גם בשחרית, למרות גזירת הכתוב דה בוקר אור, שהיום מתחיל למעמוד השחר, שורה שנייה כאן החידוש, מכל מקום ישנה חלות של יום התלויה בזריחה. יש חלק מהיום שתלוי בשמש, בזריחה. אמנם אם עשת המצוות, שורה חמישית, יצא גם קודם של השמש, מבת חלות יום של פרשת בראשית, אך מכל מקום לכתחילה צריך לקיים מצוות אלו לאחר זריחה, ולא רק מטעם גזירה כפי שרש"י טוען. ובקריאת שמע זה בדיעבד. טעמם הוא, באמצע הקטע, כמו שמובר בראשונים, שזמן קימה מתחיל אחר הנץ. ועיקר שיטתם הוא קישור יום דקריאת שמע תלוי בקימה שונה מחלותו בחלות הרקולה, זמן קימה תלויה נקבע לא ידי אור קימה ידי זריחת השמש. וכאן בסוף הקטע שכפקפתי, ולדעתו אין זמני שכיבה וקימה קובעים כנוהגי בני אדם גרידה. התורה לא מחברת קריאת שמע למנהגים בני אדם מתי קמים. מחברים, זמן קימה זה דרך התורה להגיד שבקריאת שמע תלויה בשמש, לא ב... זמן קימה זה קוד. קריאת שמע לא קשורה, לא צמודה למנהגי בני אדם. קריאת שמע משום מה קשורה לשמש, והתורה אומרת זה בצורה שבשך בך וקומך, אבל זה קוד של התורה להגיד שמש. כי השמש זה משהו משמעותי בהלכה, כפי בין אותם. מידך, עוד דוגמה של בין אותם בבוקר, וכאן אני אקצר. מה נחשב אדם שהוא במקום רחוק בערב הפסח, שהוא מביא קורבן פסח שני? אז שוב פעם, במונחים שלנו היינו מגדירים 10 קילומטר, 15 קילומטר, 20 קילומטר, אבל מה המדידה ההלכתית? האם יספיק להגיע באותו יום, מאיפה שהוא נמצא? אם הוא יספיק להגיע הוא נחשב במקום קרוב, אם הוא לא יספיק להגיע הוא נחשב במקום רחוק. אבל איך מודדים? אז כאן יש ויכוח בראשונים אם מודדים היכולת שלו להגיע מחצות היום עד פסח, חלק השני של היום, או בתחילת היום, היכולת שלו להגיע עד שעת הקרבה. אם יש לו יכולת להגיע מאיפה שהוא נמצא, מתחילת היום עד שעת הקרבה. אם יש לו יכולת נחשב במקום קרוב, אם אין לו יכולת נחשב במקום רחוק. ממתי מודדים? הייתי מודד משעת עלות השחר, תחילת היום. הרמב"ם כותב שמודדים מנצח חמה. אם יום מתחיל מעלות השחר, תשכח מבין אותם, זאת קושיה גם על הגאונים. לכל ים היום מתחיל מעלות השחר. למה מודדים מנצח חמה? למה מודדים יכולת של אדם להגיע מנצח חמה? הסרנו סולובייצ'יק, שכדי למדוד יום או חלקי יום, צריכים למדוד בין שתי נקודות מדויקות. אני לא יכול למדוד במשהו מורפל. כן, אני צריך להגיד, זה סוף הכיתה, וזה תחילת הכיתה, ואני מודד את המרחק. אני בוחר שתי נקודות. תהליך של אור וחושך זה לא נקודה ספציפית, זה תהליך איטי, הדרגתי. למרות שאנחנו מחמתים מתי זה מתחיל, אבל זה לא נקודה, זה תחילת תהליך. אם אני רוצה למדוד יום, במקרה שלנו חלקי יום, חצי יום, נסיעה של חצי יום, אני חייב למדוד. אם אני מודד את היום, אני לא אומר מתי זה יום או לא, אני מודד זמן לפי יום, חלק של היום, אני חייב למדוד לפי היחידה שמתחילה עם נצח חמה עד שקיעת החמה. כי שם אפשר עקרוני לקבע שקיעה, 5.13 רגעים, נקודה, עקרוני, אני יכול לחמם, מתי זה קורה? אם מתאר לא תשח, אני מתאר תחילת תהליך הערה.
אז אתה מקווה מה זה אומר.
נכון, אבל הנקודה נקבעת לפי התהליך שהוא יתחיל, לא לפי משהו יסודי ומהותי.
לא, אתה רואה, עד שאתה רואה משהו
שנייה,
שאתה
מתחיל
לראות,
כן, אבל זה עניין סובייקטיבי, מה נחשב אור אצלך? מכיוון שאתה מתחיל לראות אור,
מה זה? אני רואה את זריחה, ואני מצליח
לא, בשקיעה וזריחה, יש לי אופק. אני אומר, מתי השמש לכולם עולה מאופק, עולה מאופק. באור, מתי מתחיל להיות אור? אז אצלי מתחיל להיות אור עם פחות אור, אצלך עם יותר אור, כי אני סובייקטיבי. אז אני לא יכול למדוד לפי אור, אני חייב למדוד לפי נץ ושקיעה, ושוב פעם, זה לכולם וגם לבינותם, ולו לא הייתה משמעות לחמה, לא היה מקום להגדיר את זה הלכתי.
זה גם לא כולם אמר, שדרים בין
כן, הראשונים. כן, כן, ברמב"ם. בואו נסתכל בקטע האחרון. אף על פי שאנו אומרים בכל תוקף, כי היום מתחיל עם עמוד השחר, מכל מקום יש נחלות יום התלויה בזריחה. ומודדים לפי הזריחה. ולמה? ובטעמו של דבר נראה, כי בכל מקום שאנו עסוקים בחלות שם יום או לילה, אז עמוד השחר קובע. אבל במקום שאנו מעוניינים ביום בתור יחידה כמותית בחלות שיעורים, אז הזריחה היא התחילת שיעורי היום. וכן אנו עושים במקביל בגבול השני של היום. אני אומר, טוב, אני לא צילמתי את החלק שמדבר על שתי נקודות, אבל זה ממש ממש בהמשך הקטע. ולסיים, לא רק שבבוקר נבחר בנצח חמה כשלב חשוב, גם לפי רבנו תם וגם לפי כולם שהיום מתחיל בלעות השחר, וגם ייתכן שבלילה, אף על פי של אפי רבנו תם, שקיעת החמה הראשונה זה כלום שמו. בכל זאת יהיו כמה הלכות התלויות בשקיעת החמה הראשונה, גם אפי רבנו תם, גם בלילה. ולמטרה זו, בואו נראה את הרייבד רק כדי שוב פעם להגיין את זה בסוגיותינו וזה נסיים. הרייבד שואלנו, רבותיי, נכון שאור מתייחס ללילה וזה לשון נקי, אבל למה חכמים לפעמים משתמשים באור ולפעמים משתמשים בליל? ליל 14, בודקים לחמץ, אור ל-14. אז לרייבד, בעמוד הראשון של הריף, יש נוסחה, יש פתרון. אם אני עושה את המצווה בלילה, ממש, אז הגמרא מוותרת על הלשון נקי ומדברת ליל. אבל באותן מצוות שאני חייב להתחיל אותן קצת לפני הלילה, אז שם הגמרא אומרת אור, למרות שאור משתמע, לילה זה גם משתמע קצת יום. אז למשל, איזה מצוות מתחילות לפני הלילה? בדיקת חמץ, כדי להכין, כדי להיכנס, לא לשכוח, כן, לא מתחילים, לא נעסוק בזה שבוע הבא. אז בקשר לבדיקת חמץ, המשנה אומרת אור ל-14. אבל בקשר למצוות אחרות שהן ליליות ממש, הגמרא תוותר על הלוקסוס של לשון נקי ותגיד את זה בצורה ברורה של ליל. השואל הרייבד, למה הגמרא בדף ג' מספרת על אישה המפלת תוך 80, מפלת אור ל-80? ראית את הגמרא הזאת? אוקיי, כדי לספר לכם. אישה שמולידה נקבה, סופרת כמה ימים? 80 ימי תורה, ואחר כך מביאה קורבן. יופי. אישה שמפילה נקבה, גם כן סופרת 80 יום בקורבן. מה האישה מפילה תוך 80? אני לא יכולה להוליד תוך 80 של לידה, אבל היא מפילה תוך 80. אז ההלכה היא שהיא מביאה קורבן אחד. המפלת תוך 80 מביאה קורבן אחד. נשאלת השאלה, מה אם היא מפילה אור לפי א'? זה הגמרא שלנו. אם היא מפילה אור לפי א', קורבן חדש או אותו קורבן. זה הגמרא בדף ג' למד א', הגמרא מביאה כדי להבין שאור כמובן זה לא יום, אלא זה לילה. כן, המפלת אור ל-81, בית שמאי אומרים, פותרים מקורבן, מתים למחייבים. לא חשוב לנו מחלוקת, אבל כנראה שאור כאן זה לילה, לא יום. שואל הרייבד, למה כאן הגמרא אומרת מפלת אור? צריכה להגיד מפלת ליל, כי זה דין בלילה. אז נקרא את הרייבד, אומר את הרייבד טוען, לא, 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 לא. אף על פי שאני סובר כמו רבינו תם, שצאת הכוכבים, או... כשאישה סופרת ימי תהרה, הסבירה הזאת היא לפי שקיעת החמה, לא לפי לילה. לא לפי צאת הכוכבים, ברגע ששקיעת החמה מגיע, זה כבר 81. מכיוון שהסבירה של אותו יום ה-80 מסתיימת, כשקצת אור ביום, אז אני אומר לאור, לא ליל. כי אור, למרות שזה לילה, מציין שזה עדיין תחילת שקיעת החמה. תסתכל ברייבד, זה רייבד קל, לקרוא את זה לא רייבד קשה, יכולת להגן את זה קצת בטקסטים שלנו, דף א' בריף. והמפלת אור ל-81, וגם כן הדין של נותר, בסוף הרייבד, אף אלו לצרח נשנו, שלא תאמר כל זמן שיש בו אור היום ינידון כיום שלפניו, שעד צאת הכוכבים זה עדיין יום ה-80, זה לא יום ה-81, לכך שנו בהם אור. טוען רב סולובייצ'יק, טוען הרייבד, שלמרות שבדרך כלל היום נגמר רק בצאת הכוכבים, או אפילו לפי הגאונים 13 דקות אחרי השקיעה הראשונה, ספירת אישה יולדת לפי שקיעת החמה נטו הראשונה. זה חידוש עצום לפי רבן תם, וגם חידוש לפי הגאונים, כי אני לא חייב לחכות אפילו לצאת הכוכבים הראשונה, 13 דקות. ראינו רב סולובייצ'יק שלכולי עלמא, ספירת ימים היא לפי שקיעה ושמש ולא לפי אור וחושך. מי שיודע בעולם הלמדני איך קוראים לספירת ימים, יחידה של שבוע לאבלות, יחידה של 30 של נזיר, יחידה של 80, מה זה נקרא? זה נקרא מילות. מילות זה כשאני מתייחס לזמן כחבילה. לא כעוד יום ועוד יום ועוד יום, אני חייב חבילה של... שבעת ימי אבלות. אני חייב חבילה של 30 ימי נזירות. אני חייב חבילה של 80 ימי תהורה. שוב פעם, מדידה. זמן לא חווייתי, אלא מדידתי. כן, זמן זה לא חוויה אחידה. יש לפלח אותו לכל מיני, היה איזה פילוסוף צרפתי שחילק בין טיים לבין דורת ציון. טיים זה זמן, עוד דקה ועוד דקה, חצי של הדורציון, זה החוויה שלי, איך אני חווה את הזמן. כן, אני מסתכל על משחק, אז הדורציון מאוד מאוד קצר. אני עובר ניתוח, אז הדורציון מאוד מאוד ארוך, למרות שזו תשעה. אז מבחינה אנושית, החוויה היא שונה. אז כאן רואים שרב סולובייצ'יק מפלח את הזמן, לא בצורה אחידה, זה זמן, אלא מה אני עושה? אני מודד, זמן קימה, לילה, קביעת לוח, ספירת ימים, מלות. ואז לפי רבינו תם, למרות שהלילה מתאחר עד אור וחושך, אבל אם אני שואל מה זה חבילה של זמן, זאת אומרת, זה לא כך הסביר למה, זה מסתיים בשמש, ולא באור ויום. משקיעת החמה הראשונה. רק כדי שתדע כמה זה חשוב, זה עזר לרב סולובייצ'יק להסביר את הדיון בראשונים בתחילת מסכת ברכות, איך אומרים קריאת שמע, ואיך אומרים זכר סיפור יציאת מצרים, לפני צאת הכוכבים, בתפילת של ערבית. השאלה הגדולה של תחילת מסכת ברכות, איך מתפללים בקיץ, לפני השקיעה, לפני צאת הכוכבים, אז זה עזר לו להגיד שלמרות שזה לא לילה, בכל זאת, אפשר להקדים, לזה לא ניכנס. אז לסכם,
יש לחלק את המאמר של סולובייצ'יק לשלושה חלקים. קודם כל, הבנת המחלוקת בין הגאונים לבין אותם כלא שרירותי, סתם הוא בוחר בשקיעה, שקיעה ראשונה, שקיעה שלישית, שקיעה רביעית, שקיעה חמישית, סתם נשמע כילדותי. עוד שקיעה ועוד שקיעה ועוד שקיעה. המחלוקת מסתובבת מסביב לשני אירועים ספציפיים. אחד שהוא אירוע של שמש, אחד שהוא של אור וחושך, עם שני מוקדים בפסוקים. מוקד של פרשת אמור שמדבר לפי הגרסה שלנו בשמש, ומוקד של פרשת בראשית שעוסק באור וחושך. וזאת המחלוקת. מה קובע יום ולילה? נקודה שנייה כללית, זה לא בלעדית. רבין אותם גם יקבל את השמש, והגאונים גם יקבלו את אור וחושך. ישאלו מה בעיקר קובע יום ולילה, ורבין אותם יגיד אור וחושך, פרשת בראשית, והגאונים יגיד השמש. אבל גם לפי הגאונים, יש חשיבות לאור וחושך, וזה יוצר את האנדרוגנוס של בין השמשות. יש כאן ניגוד אינטרסטים בין שמש לבין אור וחושך, ואני נמצא, זה בעצם ג'טלייק. בין השמשות זה ג'טלייק הלכתי. שהשמש אומר X, והאור וחושך אומר Y. השמש כבר שקעה, אבל משום מה בבוקר, האימות הזה לא קיים. אולי בגלל שהחוויה האישית פחות בולטת בבוקר. ביום אני כבר, אני קם בבוקר, זה אולי העניין של השמש, כי אני עדיין מתעורר. אני לא יודע, הוא לא הסביר למה, זה את הכתוב. ולהפך, ייתכן גם לפי רבינו תם, שגם בבוקר וגם בלילה, נייחס משמעות לשמש וירידת השמש והתופעה האסטרונומית. אז המקים של סולובייצ'יק ציין, זה קודם כל קריאת שמע, שגם לפי הבן אדם, שהכל תולי באור וחושך, זה רק מניצח הבא, כי זה זמן קימה. ומדידת זמן, כשמודדים מרחק, יכול שאתם להגיע, אני מודד משקיעה ונץ ולא מאור וחושך. אני צריך למצוא נקודות מדויקות. גם בלילה רבין אותם מייחס חשיבות לשקיעה. וזה ראינו בעיקר בהרייבד, באדם שסופר מילות של זמן. יחידת זמן תימדד לפי שקיעה ואולי גם לפי נץ ולא לפי אור וחושך. זה מאוד עמוק, זה מאוד דק, זה מאוד מאוד נואנסי, אבל אתה רואה שאיך שקודם כל, הכוח של למדנות, לעשות סדר בין דברים שנשמע לנו ככאוטיים, עוד שקיע ועוד שקיע, יכול לבנות יסודות שיסבירו לנו הרבה נקודות, לא רק את הנקודה הספציפית, ההתפשטות הזאת, שאתה בונה יסודות ואז אתה מתפשט לדברים מקבילים ודומים, וכמובן היכולת של למדנות לחתוך הגדרות חדות, ובדרך ההגדרות האלו, כן, אדם שרוצה לחשוב מה הזמן עושה לו, איך הוא חווה זמן, הוא יכול לשבת על כיסא ולחשוב פילוסופיה, ועכשיו מה, הוא יכול לעבור ולהזרים את הדיון הזה דרך הדאטה ההלכתית. זה בעצם האמירה הבסיסית של סולובייצ'יק. הכניסה לעולם של המחשבה זה דרך עולם ההלכתי. אני מחמת, מגדיר הלכות, ודרכם אני נכנס לעולם המחשבתי. אני שואל, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתי בפסח? אני יכול לשבת שם ולקרוא ספרים. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? לקרוא את רב סאקס ולקרוא את רב הרש ולקרוא את... זה הכל תורם. או אני יכול לחמת עוד הלכה ועוד הלכה, ומה זה בדיקה, ומה זה בל יראה בל ימצא, ומה זה מצא, ומה זה מגור, ומה זה סיפור יצא, ומה זה קורבן פסח, ומה, 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 ומה. ואז יש לי את כל המכלול. מה זה חוויית פסח? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? זה הרבה יותר מקורקע. כן. אני אומר לך, קשה לי לקרוא רב הרש. אני לא קורא רב הרש בכלל. כי אתה מרגיש שזה לא בא מעולם ההלכה. זה בא אדם שישב. אני חס וחלילה לא משנה לך שקורא את רב הרש. אני רק חושב. וגם לא יודעים איפה הוא למד. הוא לא כמו שאתה קורא נודי ויהודה. אתה קורא את חסם סעד. אתה קורא איזה, אתה מוגן. אז הכל המערכת נמצא לך. אתה נמצא בתוך המערכת. אני חס וחלילה לא מזלזל בזה. אני רק אומר, זה חוויה אחרת. אתה מקורקעת, מה הרשב"א אמר על בדיקת חמץ, איך זה משליך על בדיקת חמץ, איך זה נותן לי הבנה בתשביטו, ואיך תשביטו נותן לי הבנה בחמץ, ואיך חמץ נותן לי הבנה בו. ויש לי חומר, זה מדעי, זה לא סתם ספקולטיבי. זה מדעי, יש לי חומר, אני מחמץ, אני מגדיר כמובן, אפשר להבין ככה, אפשר להבין ככה, אבל יש לי את החומר, ואז אני יודע, ככה יש לנסח את החוויה של חמץ, זאת החוויה. וכאן, כל הדיון הזה בעצם מהווה פתיחה לאיך אני חווה זמן. לילה ויום, יש כאן דברים בסיסיים.
שצריכים להתחלחל, ולא סתם מצומצם רק לאיזה דף שבת, דף למדל ומבית. הדיון לא היה למדל ומבית, הדיון היה זמן ושעות ולילה ויום וחימות זמן וחוויית זמן. טוב, פורים שמח, נא לזכור להפריש זכר למחצית השקל, למי שאבא שלו לא, בדרך כלל, מי שכבר בן 20, מפריש לעצמו, זה סמלי, כמובן לא, אף אחד לא מפריש מחצית השקל, כמובן, אני לא מחצית השקל, זכר למחצית השקל, יש שנוהגים לתת צדקה, יש שנוהגים לתת צדקה ולהרים שלושה חלקי שקלים, ולתת את זה זכר למחצית השקל, זה זכר, השקלים שלנו זה לא שקלים, זה סתם מהביות סמליים, מי שרוצה שיצא את זה ככה, אבל לא לזכור להקדים, להקדים שקלנו לשקליו. זה שנקרא הערב על 10 שקלים, שלפחות ניתן קצת. אני גם מאסף מתנות לביונים למי שרוצה לתת. הסעודת פורים הוקדמה ל-10:15. אוקיי, 10:15, שלא נשלח, אני במועדון, במועדון. על המסיבה. מי הזכיר?
רב מוישה בתחילת שנה הזכיר את זה קצת באחד מהשורים שלו בשיעור על שיטת רבי יוחנן של קידושי
קוסם. יש לי גישה אחרת.
שער רמב"ם שם כותב שזה ספק, אני רוצה גם להסביר את זה ככה.
אני מפצל בין האישות לבין הקניין. הקניין מתחיל מלכתחילה, משעת נתינה, טוב, מעניין. יש מעט הסיבה, לשון הגבוהה של הגן, זה כאילו יש כאן הרבה מבנים ביחד. יפה. זה ברור לי שיש מעט מסיבה, ברור לי שזה תוכנה, זה לא רק מקרה יחיד, זה תורדה. יש הרבה כוחות ביחד. זה בעצם החיים, החיים זה לא או-או, החיים זה תרובת, והספקות הגדולות שלנו בחיים, זה לא בגלל שאנחנו לא יודעים, שאנחנו רוצים שניהם.
זה יכול גם להסביר על את השאלה שלך.
זהו?
הגמרא שם הרי מציעה בעצם את שלוש האפשרויות. היא מציעה או להבין שזה יום, או להבין שזה לילה, או להבין שזה...
כן, כן, ברור, אבל השאלה הגמרא שניהם, כן, כן.